טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ד', עמוד קופנון, פסקה ז'. אהבה העדינה, אנחנו עוסקים בפרק על אהבת ישראל, אהבה העדינה והקניינים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה, רק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו, בעלי הביטוי המחולף, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. טוב, יש פה קושי בפסקה הזאת, אז אני רוצה שתעזרו לי. בסדר? בואו קודם כל נראה את המשפט הראשון. אהבה עדינה לקניינים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. רק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו, בעלי הביטוי המחולף, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. מה הקושי פה במשפט הזה? מה זה הקניינים הרוחניים של האומה? אתה אומר תורה, בסדר, נשמע טוב. אז האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה באמונה התמימה. מה קושי פה? לכאורה שניהם על הציר של עבודת השם, נכון? נכון? מה? עוד פעם? אהבה עדינה, אני מבין שזה קשור לעיסוק בתורה, או השאיפות הרוחניות של עובדי השם, לקניינים הרוחניים של האומה. אומרת, היא ממש מה שאומרת, יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. מה זה יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה? משהו שהוא יותר טבעי כזה, נכון? עממי יותר. ואהבה עדינה, אהבה עדינה היא ביטוי לפיתוח רוחני, הקניינים הרוחניים של האומה. עדינות באופן כללי היא נובעת ממדרגה. זה צריך לדעת. גן עדן זה מלשון עדינות. וגסות היא פיתוח שלא נעשה גסות. היא פשוט באופן טבעי גס, כמו אדמת בור. באופן כללי, אני מבין, ככה ראיתי שיש מי שמפרש אחרת, אבל אני מבין ככה שאין באמת מחלוקת בין הלמדנים הגדולים או העוסקים בתורת השם, בצורה שזאת אומנותם, לבין אנשים יראי שמיים פשוטים, אמונה תמימה. רק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו, בעלי הביטוי המחולף, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. זאת אומרת, כולם הם בעצם בוחרים באותו דבר. הכיוון שלהם הוא כיוון אחד, הוא קשור לשאיפה לטוב, לטוב רוחני, טוב אלוהי. רק חסרון הבנה הוא בגלל שיש פה ביטוי מחולף, או אולי יש פה צורת התבטאות שונה, או צורת חיים שונה, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. מה? רק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו, אולי כל אחד מישהו עניינו זה, אחד עניינו אהבה עדינה לקניינים הרוחניים של האומה, ואחד עניינו יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה, אז כל אחד יש לו חסרון הבנה יביא אולי זה האומרים הללו, כמו שיש מושג שנקרא עומר החיים. מה החיים שלך אומרים? אולי זה הכוונה פה. זה גם מבחינה תחבירית נשמע יותר טוב. אז בעלי הביטוי המחולף, אולי כל אחד הוא בעל תפקיד שונה, אבל ודאי הם לא מתנגדים זה לזה. עד כאן, עוד איכשהו, אנחנו הצלחנו לחלקל את הפסקה. עכשיו, דווקא פה, יש פה טוב, תגידו לי אתם, אני פה צריך את עזרתכם. יש הביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה, אומר יותר יראת שמיים ואמונה, ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. מה, זה מושג שלישי? מה שהוא, הרב הכניס פה? מה אתם אומרים? אתה אומר שזה מושג שלישי. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה עוד מתעמק, טוב? יש הביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה, אומר יותר יראת שמיים ואמונה, ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. אני חושב שזה גם מושג שלישי. יש מושג, הוקרת האומה ואהבת כבודה, הוא לא בהכרח מופיע מתוך תורה, נכון? יש אדם שהוא מוסר את הנפש, הוא מאוהב באומה הישראלית, הוא מכיר בערכה, הוא מחפש את כבודה, הוא אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. איך זה קורה שהוא עוסק, הביטוי הזה או הערך שהוא נותן, הוא בעצם ביטוי של אמונה. לכן הוא אומר יותר יראת שמיים ואמונה. נגיד אדם הוא עולה לארץ ומיישב את הארץ והולך לצבא ונלחם והוא מאוהב באומה הישראלית ומסכן את החיים שלו, יש פה יותר יראת שמיים ואמונה מאשר כל מיני דרשות. אבל האדם עצמו הוא בעצם אדם פרטי, הוא נותן דרשות על פרשת השבוע, אבל הוא עצמו פרטי, הוא לא, הוא עוסק במצוות. מופיעים, מתבטאים. זאת אומרת, יש אדם, זה לא המושג, לא הכוונה מה הדברים הנאמרים בפה, אלא הוא מבטא דרך חייו, דרך עומר חייו, שזה קשור למה שאתה אמרת, עומרים הללו, דרך עומר חייו, הוא מופיע גודל אלוהי עצום. עכשיו תראו, יש לפעמים שאוהבים ללכלך את הרצל. אתם שמעתם על זה פעם? כן, שמעת, אתה אומר, כן. אוהבים, יש חוגים מסוימים ביהדות שאוהבים ללכלך את הרצל, מספרים על הסיפורים, חלקם אמיתיים, חלקם לא אמיתיים, כלל הדבר, להנמיך אותו, נכון? בעצם, אני אגיד לכם, בעומק העניין, זה אפילו לא מתחיל בהרצל, אלא נתפסים על הרצל בשביל להגיד, כל המדינה הזאת רקובה, כל התרבות פה רקובה, הכל רקוב, מדינת הכופרים איננו מאמינים. והרצל הוא רק איזשהו דגל, דגל התנועה הציונית, ומספרים עליו סיפורים, שהוא רצה לנצר את הבנים שלו, שהוא עצמו היה מתבולל, שהוא עצמו היה, כל מיני סיפורים, איך אומרים, לשון הרע בשפע. לא יודע מה נכון, מה לא נכון. כלל הדבר, שהוא עצמו עשה הרבה יותר למען האומה הישראלית, ולמען כבוד השם, מהרבה אנשים שאוחזים גמרה ביד. הוא הציל נפשות רבות, הוא הציל עם שלם. הוא דחף מדחיפה פנימית, אלוהית, להקמת מדינת ישראל. הוא דיבר על זה וכינס קונגרסים, והפיח רוח, ונתקל בקשיים, והלך ופגש מנהיגים. עכשיו תגיד, מבחינה פרטית הוא לא היה שלם? לא היה שלם, אין ספק. הוא לא היה שלם. א', הוא לא התגלח, נכון? אולי, אתה יודע כמה מצוות בזה הוא קיים כבר? זה הרבה מצוות. יודעים, במשרד של הרץ יהודה היה תמונה של הרצל. לפעמים היו באים לרבנים, לפגוש אותו, היו מבלבל אותם. מבלבל אותם לגמרי. תמונה של הרצל, זה כאילו... אז הוא יאמר להם, תראה איזה זקן יש לו, זקן. מה? רגע, שנייה. עכשיו, אני אגיד לכם, אנחנו מתייחסים להרצל בתור שליח אלוהי. הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידי נחש, על ידי צפרדע, על ידי נבוכדנצר, על ידי הרצל. זאת אומרת, הוא זכה להיות שליח לדבר מאוד יקר וגדול, ובדרך, במפעל חיים שלו, בדברים שהוא כתב עליהם ודחף אותם, יש יותר עירת שמיים, מהביטוי הזה של הוקרת האומה ואהבת כבודה, יותר מהביטוי של עירת שמיים ואמונה בעצמו אומר. זה לא אומר, גם היו לו בעיות. ברור שהיו שם בעיות, גם הרעיון של אוגנדה לא היה לעניין, וגם מה שהוא אמר, לתנועה הציונית אין דבר עם הדת, זה שטות, כי כל התנועה הציונית היא עונקת מן הדת. כל התורה עוסקת בהלעמתנו בנחלת קודשנו, ביציאתנו ממצרים לירושלים, נכון? להקים פה אומה עם מלכות ובארץ, ובזה הוא עסק. אבל האמת היא שהרב כותב שפועלי אגודת ישראל הם דחפו אותו לומר את זה. אמרו, אנחנו נשתף פעולה, נבוא לקונגרס הראשון, רק אם תגיד שלתנועה הציונית אין דבר עם הדת. אחר כך גם זה לא הספיק ועזבו, בכלל פרשו. והרב הוא מחה על הדבר הזה בכל תוקף. אז זה ודאי, אבל בכל מקרה יש לו הרבה זכויות. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, אנחנו בעיניים שלנו, בעיניים אמוניות, אנחנו רואים, מבינים, משפחים, והכל טוב יפה. אבל לא, אני לא יודע.
נכון, לא רק אני בא ואומר שהוא עשה דבר טוב גם. להפוקה מנבוכנצר, כן, להבדיל, הוא כן עשה דבר טוב. משל שפעם שמעתי מהרב אבינר, זה שעל אחד שהיה גבאי והיה מהיר את כולם לסליחות ונפטר. אז אשתו אמרה, טוב, מה, אז אני אלך. לקחה את העששית בבוקר, בקור, בעיירה, בגלות. כן, התחילה לדפוק על דלתות של הקהילה. אז היא לא בדיוק ידעה, כן, איפה גר כל אחד, אז היא גם דפקה ופתח לה איזה אחד פיקורס כזה שבכלל לא מתפלל. והוא אמר לה, מה אישה מבוגרת כמוך עושה פה בקור הזה בחוץ, מהירה אנשים לסליחות, תזבי, תביא לי את העששית, אני אלך, יאיר. אני אעיר את כולם, תזבי, לכי הביתה לישון, לכי. התחיל לדפוק, פותח לו מישהו, אומר, מי זה? הקויפר הזה יעיר אותי לסליחות? חוזר לישון. דופק אצל עוד מישהו, זה האוכל נבלות וטרפות הזה, הוא יעיר אותי, הוא בחיים לא, חוזר לישון. השלישי אומר, זה, וכולי, זה, חוזר לישון, בא הרב, בית כנסת, לבד. לאט לאט ככה, תוך כדי השחרית, כזה, אחרי שהוא עבר סליחות לבד, מתחילים לאט לאט להתגנב, הקהילה וזה. אמר להם, סוף המניין, איפה הייתם? אומרים לו, מה זה הפיקורס, הכופר הזה, הוא יעיר אותנו לסליחות? אז אמר להם, אבל מה זה קשור? הוא עשה דבר טוב.
זאת אומרת, לא מעניין אותי מה...
הוא עשה דבר טוב. אז תתייחס לדבר הטוב שהוא עשה. מה שהוא עשה, עשה מתוך הוקרת האומה, מתוך אהבת כבודה. אז תתייחס לזה. תהיה בעל הכרת תודה, תהיה בעל הערכה, ואל תנסה להשחיר אותו, להלביש עליו דברים שלא היו ולא נבראו, וכו'. הוא עשה דבר טוב. ובדבר טוב הזה, אומר רב קוק, יש יותר אמונה ויראת שמיים, לפעמים, כן, זה לא תמיד, אבל פה, ממה שהביטוי שירת שמיים ומונה בעצמו אומר, כי היו רבנים שאמרו, אנחנו נשארים בגלות. נעזוב פה את הקהילות שלנו, את הבית כנסת, יש פה מזכורת טובה. היו רבנים שאמרו, תנועה הציונית, אנחנו לא משתפים איתה פעולה. כי יש שם מגמות של כפירה, ויש שם... רוצים להקים מדינה עם משפט גוי ותרבות גויית, ולא משתפים זה פעולה. באו רבנים הציונים ואמרו, מה זה קשור? מה שהתנועה הציונית מדברת עליה, הם מדברים על מה שהתורה מדברת, להקים פה מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. אז אנחנו לא נשתף פעולה עם הדברים, ההשפעות הגויות, עם הדברים הלא טובים, וכן ישתף פעולה עם מה שהתורה בעצמה מדברת עליו. אז צריך להבדיל, עד עצם היום הזה אגב. אחר כך זה היה היחס לתנועה הציונית, אחר כך זה היה היחס למדינה, למדינת ישראל. עד עצם היום הזה, זה העניין של, של הרעיון של הציונות הדתית. אנחנו משתפים פעולה עם הדברים שהתורה בעצמה מדריכה, ללכת לצבא וליישב את הארץ, לעלות לארץ וכו'. ולא משתפים פעולה, המחודדים, כן, עם הדברים שהתורה אומרת לא לעשות, ברור. לא, זה לא משתפים פעולה, זה הרעיון של התנועה. לא משתפים עם זה פעולה, לא נרקוד במועדון, אבל כן נלך לצבא. ולא צריך לזרוק את התינוק ביחד עם המים המלוכלכים של האמבטיה, ולהגיד, אנחנו, אין לנו שום אמון בתנועה הציונית, מדינה רקובה, הכל גרוע. זה מבט פשטני מדי. וזה לא ההדרכה של התורה. הפוך. ואותו דבר, היחס להרצל. לא להיות פשטני, כן? אתה לומד גמרא, מלא חילוקים עדינים, ומורכבות וזה. בא לחיים, הכל או שחור או לבן. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. החיים הם מורכבים, אנשים הם מורכבים, תנועות הן מורכבות, צריך מבט עמוק. ברור הנקודה הזאת? בסדר? יפה. לפעמים קצין כזה לסיכום העניין, שרץ בין כדורים, סכן את עצמו, למען כבוד האומה הישראלית, יש בדבר הזה עירת שמיים, לפעמים יותר גדולה ממה שיש במקומות שחסרים את הדבר הזה. ושפעם הרב אבינר גם כן אמר, הוא אמר, הדתיים האלה שגרים בחוץ לארץ, אלה דתיים לייט. וואי, וואי, למה? כי הם לקחו לעצמם רק את המצוות הקלות. את המצוות הקשות של יישוב הארץ, וכיבוש הארץ, הוא מחמיר בשבת. זה קל, זה לייט. הוא לוקח רק חלק מהמצוות. תיקח את כל המצוות. אז האדם הזה שאין לו כיפה, אז הוא מקיים את המצוות שאתה לא מקיים. ולפעמים יש בזה יש יותר יראת שמיים ממה שאתה מקיים, מהפרטיות הזאת, הדאגה לחיי העולם הבא שלך. דאג לחיי העולם הבא שלך, תדאג לחיי העולם הבא של האומה כולה, תעקור את עצמך איזה גרעין תורני, או להיות קצין בצבא, או לשבת שנים פה בארץ ללמוד תורה. מה? כן. לא, לא מאבדים את הדרך, הפוך. דווקא גלות יש להם הרבה יותר בעיות. יש קהילות שיש 85% התבוללות, 90% התבוללות. מספרים עצומים, 70%, משתנה מקהילה לקהילה. כל הדבר, רוב הקהילות מתבוללות. בארץ, אם יהודי מוריד את הכיפה, נגיד, ובסוף סוף הוא מתחתן עם ישראלית בדרך כלל, אז לא, הוא יחזור לבית המדרש, אז הבן שלו יחזור בתשובה, יגיע למכון מאיר. וגם בארץ, הפוך, לא מאבדים את הדרך. יש לך פה היום, עולם התורה הוא פה, רוב המוחלט של הגאונים היום, ותלמידי החכמים הגדולים, הם בארץ, הם פה. ועד רבה מתוך העיסוק בכלל ישראל, מתוך גילוי שם השם בארץ, זה עצמו ישמור עליך. מה המצב בחול יותר קל? יותר קשה פי אלף, שם האדם מוריד את הכיפה ומתחתן עם גויה. זה דומה לטיטניק הגלות, שטיטניק היא טבעה שרקדו בסיפון למעלה, והיה נשף שם בסיפון למטה, כבר אנשים מתו, הוא כבר הוצף ולא ידעו זה על זה. אז הגלות היא דומה לטיטניק. זה נראה למעלה כאילו הכל בסדר. זה כלום, זה למטה, וכבר אומרים את זה בפה מלא. זה ספינה טובעת. אין מה לחפש שם בגלות. לא, לא, ממש לא. אבל אפשר להגיד עליהם בחול שזה ככה. כן, בחול כן.
אנחנו רואים את זה, רוב החברים שעורכים, אני יכול להגיד על זה, שרוב החברים שעורכים כולה צבא, לא נשארו עם כיפה, אז כן יש פה
אז באמת אנחנו מדריכים ללכת לצבא אחרי מכינה או ישיבת הסדר, ולא ללכת בין 18 לצבא בלי שום הכשרה רוחנית, כי אז באמת אדם הוא נאכל. לפעמים בתיכון יש קושי ללמוד מתוך שאתה לומד בשביל בגרות, אז אין איזה בשלות של הנפש, ואדם זה נראה עליו כפוי מלמעלה, ואין לו התעוררות פנימית, והיחס אל התורה הוא חיצוני לפעמים. אני לא אומר, זה לא בכל משפחה ככה, אבל הרבה זה ככה. זה אחת ההתמודדויות הכי קשות של המחנכים בתיכון. יש לך חובה ללמד גמרא ולגש לבגרות, ומצד שני אתה רוצה שהילד יואב גמרא וילמד מעצמו. אז אם אתה ניגש לה ככה מהתיכון ישר ככה לישיבה, בלי לעבור דרך איזה מכינה או הסדר או מכון מאיר, אז אדם הוא באמת, הוא נאכל הרבה פעמים, משלם מחיר. ולכן אנחנו אומרים, אדם צריך לבוא בנוי לצבא. בנוי, רוחנית, אחרת הוא בצרה. אז אנחנו מקווים שלא, תשמע. תלוי איפה האדם שתול. חמר הבעל שם טוב. אדם נמצא איפה המחשבות שלו נמצאות, איפה המחשבה שלו נמצאות. אם העץ הוא נטוע עמוק, השורשים שלו עמוקים, אז הוא יעמוד גם ברוח חזקה. אם העץ שלו, השורשים שלו הם לא עמוקים, אז הוא והיה כערער בערבה. אז כל רוח סוחפת אותו, כמו הקוץ הזה שמתגלגל במערבונים, אתה מכיר? קוץ הזה במדבר. אז אז באמת שאלה הזאת שאל הרב, ברח לי השם, הרב שקירת שמונה, איך קוראים לו? רץ פניה דרון יורשאל את הרב צבי יהודה. הוא שלח אותו להיות רב בקירת שמונה. הוא אמר לו, אבל מה יהיה עם הילדים שלי? הרב צבי יהודה אמר לו, ומה יהיה עם הילדים שלי? מה יהיה עם עם ישראל, כן? אז זה באמת, לפעמים יש מחיר פרטי, אבל אנחנו משתדלים למעט את המחיר הפרטי. ובמקום שאדם נשתל בגרעין תורני, אז לאט לאט כבר יש גן ילדים דתי, ויש בית ספר דתי, כי העצם זה שיש צורך, אז יש גם מתעורר מענה. ההתחלה הם קשה, ההתחלה קשה. גם דוד בן גוריון לקח את עצמו אל שדה בוקר ושתל שם צריף. אז ההתחלה היא קשה. אז בגלל שיש צריף, אז צריך להביא מים, וצריך חשמל, וצריך לאט לאט כביש. אותו דבר, אתה הולך, נוטע את עצמך במדבר. המדבר הוא יכול להיות בנתניה, כן? לא, אם זה לצורך העניין. מדבר הרוחני. ואתה, יש מקומות שיש להם יותר תשתית, פחות תשתית. כל אחד לפי מדרגתו. חוץ מזה, יש הרבה משימות לאומיות היום. אז אדם עוסק במה שמתאים לו. משימה אחת זה ליישב את יהודה ושומרון. אתה גר בקריית ארבע, לא? זה חשוב מאוד. משימה, גרעין תורני, ירושלים. ויש משימה לפתח את הנגב. יש משימה, גליל, גליל. יש הרבה משימות לימד. אז אדם, הוא אומר, אני לפי מקום העבודה שלי, לפי המשלח היד שלי, כן? לפי התכונת נפש שלי, אני מוצא איזשהו חיבור אידיאליסטי, כללי, להיות איבר משמעותי של כנסת ישראל. לפי מה שמתאים לי, אני לא יכול גם אדם, אדם הוא נשוי, הוא אומר לאשתו, בואי, עוברים ל... לא יודע, לא משנה. עוברים לחיפה, אומרת לו, לא, אני לא... לא, לא מוכנה. לא מוכנה. אדם הוא לא לבד בעולם, לא יכול הכל מעלין לחיפה ואין הכל מורידים, זה לא ככה, כן? הוא אומר לה, עולים לארץ, היא אומרת לו, לא מוכנה, הוא לא נותן לה כתובה, עולה. זה כן, זה בהלכה. אבל, ואותו דבר הפוך, הוא אומרת לו, עולים לארץ, הוא אומר לו, לא רוצה, יוציא כתובה. אבל בתוך הארץ כבר יש פה הרבה משימות. אדם משדרג את עצמו להיות כלל ישראלי, לפי תכונת הנפש שלו והכישרונות האלוהים שלו. בסדר? בסדר? טוב, פלגנו היום. אבל זה דברים חשובים. אהבת ישראל, פסקה ח'. אהבת ישראל צריכה להתפרנס. אינה דומה לאהבה הטבעית, שבכל אומה שנמצאת ביחידיה. כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט. הכרח החיים והקיבוץ. מילוי הרצונות הטבעיים הנוחים על ידי קיבוץ, שיש להם כישורים אמיצים זה לזה. והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אבל כישור של כנסת ישראל בנויו ביותר על מאוויים רוחניים משותפים, שבעצמם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה, מאוד גם בליבו של כל יחיד, וכל שכן בחיי הציבור כולו. עוד פעם, אהבת ישראל צריכה להתפרנס, זה לא, מה זאת אומרת? מה, זה לא דבר טבעי? תשובה, זה ממש לא טבעי. זה מה שהרב כתב בפסקה הראשונה, היא איננה עבודה הרגשית לבד, וקודם כל זה כבר עבודה, אפילו תגיד שזה הרגשי, אבל זה קודם כל זה גם עבודה, כי היא מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה רחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלישת טל אור תורת חסד. זאת אומרת, מה אתה שואל? להתפרנס, הכוונה שצריך ללמוד. כל הזמן צריך ללמוד ולעסוק בזה, לעסוק בחשבון נפש וביישוב הדעת, ויישוב הדעת כשאתה רואה תופעות קשות, תופעות שמעוררות שנאה, מעוררות ריחוק, מעוררות להדגיש את השוני. אהבת ישראל היא צריכה להתפרנס, זה לא משהו שפעם אחת שמעת ומספיק, סהלה, זה לא עובד ככה, ואהבת לך כמוך, הבנתי, המשיך, תביא משהו אחר, זה לא ככה, זה מאוד מורכב. מה שאנחנו לומדים פה, אתה יכול, אנחנו לומדים פה את הפרק הזה, הרבה בירורים, מה צריך ללמוד בזה? כל מה שלמדנו, קודם כל הדגשת הסגולה, ההבנה של הערך האלוהי של כל אדם ישראל ושל האומה כולה, שהם העיקר והם הדבר הבלתי משתנה, ושהחטא הוא חיצוני והחסרונות הם לכלוך עובר ומום עובר, ושהשוני הוא נובע מכל שלכל אחד יש תפקיד מסוים או יש לזה צורך אלוהי תנועה הזאת שהיא כל כך קשה לי, קשה לי לראות אותה וכו'. זה דבר שאתה צריך לברר אותו, לפרנס אותו. כי אחרת הלב נחסם, ומתעורר ניכור, ומחלוקות. אני אגיד לך בצורה חריפה אפילו, בצורה ברורה. מי שלא עוסק בזה, אז הוא מדבר בצורה מאוד מגזרית, ומאוד תקיפה על השני, ומאוד ביקורתית ולוחמנית ומנוכרת. אתה מבין? גם בני תורה. בסדר? עניתי? אנחנו לומדים את זה, אתה מבין? זה לומדים את זה בעיון. אז אהבת ישראל צריכה להתפרנס. יש כל מיני גם סוגיות הלכתיות אגב. סוגיות שאתה צריך ללמוד אותן בדקויי דקויות. היחס לרשעים, היחס ל... חילונים, היחס לשמאלנים, היחס לחרדים, היחס לאדם זולתך שקשה לך איתו. זה לא דבר שהוא טבעי. זה דבר שצריך לברר אותו, צריך לבוא ממקום של הכרה, של תודעה, של... בסדר? לא יהיה ריחוק, ותהיה הערכה ואמון. אמון בנשמה האלוהית, התהורה של האדם הזה שבא נגדי. זה דורש עבודה קשה, נו. בוא, זה מה שאני אומר. בסדר? אז היא צריכה להתפרנס מלימודים. פרנסה פה זה התורה, הכוונה. אינה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה שנמצאת ביחידיה. כן, האמריקאים אוהבים את האמריקאים עם האמריקאים והאמריקאים, נכון? שם זה טבעי. יש להם בייסבול, בסקטבול, פוטבול והמבורגר, נכון? יש להם מין גאווה לאומית כזאת, טבעית, אבל היא מאוד שטחית. אז אומר פה הרב, כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט, הכריח החיים והקיבוץ, מילוי הרצונות הטבעיים, הנוחים על ידי קיבוץ שיש להם כישורים אמיצים, זה לזה, והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אז זה נוח להם ביחד, הם כמו חברת אחריות גדולה, הרב כותב במקום אחר. זאת אומרת, אני לא יכול להיות גם לסלול כבישים, גם להיות חייל במרינס, גם לתגן צ'יפס במסעדה, וגם להיות שחקן קולנוע. אז כל אחד עושה משהו ומשלים עם זה את זה, נכון? זה הכל מאוד טבעי, אבל אין פה שום דבר שהוא בנוי על מקום של מוסר או של חפץ עילוי, אלא הכל זה מילוי הרצונות הטבעיים הנמוכים. כן, אותו דבר. כתבתי על זה מאמר בשבת. עיין שם היתה. מאמר האחרון בלבב ואמונה. אני כתבתי שהדמוקרטיה היא בעצם זה שכל אנפין שווין, ובעצם המדיניות היא על פי ההמון, וכל אחד יש לו קול שווה, ואין איזה קבוצה של חכמים שמושכת למעלה. אז מה שזה גורם זה היסוד זה מילוי הרצונות הטבעיים שיש באומה, כמו כלכלה, ביטחון ותרבות. על זה מדברים. זה הכל. בזה מסתכם. שים לב על מה מדברים המפלגות האלה. אומרים, אני בימה יהיה ביטחון, אם אני אהיה ראש ממשלה, נכון? אני אשנה את הכלכלה. זה מדברים. לא מדברים איתך על זה שיפסיקו לדבר לשון הרע בעיתונות, וההחלטות תהיינה על פי התורה, לא יודע, לא משנה. ונמשוך את ההוא. לא מדברים ככה. ואנחנו צועדים לקראת בניין בית המקדש. מי מדבר ככה? וארץ ישראל שייכת לעם ישראל, השלמה, ארץ ישראל השלמה. לא מדבר ככה, אין פה חזון עתידי, יש מדיניות עמומה כזאת, של סובלת מאוד מהפופולריות של הנבחר, איך הוא ייראה גם, והנה, ניצח שלה למלחמה, עוד חצי שנה בחירות. לא נראה טוב, נכון? שהתחילו לחזור ארונות ודברים כאלה. חכה, משהו מורכב. הדמוקרטיה היא מנמיכה את הכל. יש בה חסרונות, יש בה יתרונות, אבל חסר בה את היסוד שמושך למעלה. זה אמור להופיע בדמות הסנהדרין, החכמים, או גם ההחלטות, עצם ההחלטות, טוב, זה קשור למאמר, שהן נקבעות על פי הרוב, זה בכלל לא העניין של עם ישראל לקבוע על פי הרוב. הרוב קובע, זה לא הרוב קובע, השם קובע. תבין, שימוש בשיטה הזאת בצורה גורפת, הוא כבר יש בו קושי מובנה. כי זה לא תעשה לך פסל תמונה. נכון? לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. אם הרוב קובע, זה כבר לא השם קובע. נכון? ואם השם קובע, אז יש מקומות, אתה יכול לקבוע על פי דמוקרטיה. בכל מקרה, לא נפליג יותר מדי. עיין שם היטב, ודעת לנפשך, תנעם. זה נקרא אחרי רבים להטות. סימן שאלה. בסדר? ברור? אוקיי. עכשיו, זה גם, אני חושב, יש את זה גם, יש את זה גם באינטרנט, האמת. זה נקרא, הרוב קובע, סימן שאלה. כל הדבר שיש הרבה סימני שאלה. בסדר? אבל זה נכון, שעל זה מדברים. על מילוי הרצונות הטבעיים. זה השפעה הגויית. זה לא מתאים לאומה הישראלית. בסדר? אנחנו לא מסתפקים בזה, במילוי המאוויים של הנפש הבהמית הכללית. אנחנו רוצים משהו שהנפש הבהמית היא תהיה, המשיח הוא רוכב על החמור, יהיה משהו שרוכב על גבי החומריות, שהחומריות, אנחנו בעד חומריות, אבל שזה יהיה כלים לתוכן אלוהי, תוכן מוסרי, תוכן של קדושה, אצילי, עליון. מה אתה אומר? מה זה לא נוח? אז הם מסתדרים ביניהם. המחלקות, אבל זה לא סביב בסיס מוסרי ערכי. אז המחלקות הם האם להרחיב את הקניון על חשבון גן המשחקים או לא? לא במובן הזה שיש לך הדרכה אלוהית שצריך להיות מיושר על פיה. ודווקא בארץ כל נושא כזה הוא נפיץ. יש לך נשות הכותל עכשיו. יש לך, לא יודע, כל דבר כזה. מה עם גבולות ארץ ישראל? כל נושא פה הוא מורכב. דווקא בגלל זה אתה צריך פרנסה לאהבת ישראל. כי הכישורים האמיציים זה לזה, הם לא צריכים להיות מתעוררים על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אלא אנחנו משלימים זה את זה. אנחנו כל אחד תורם את הכישרון שלו במילוי החפצים הטבעיים ומספיק. אבל פה בוא נראה רגע את ההמשך. אבל כישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים שבעצמם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מאוד מרובה מאוד גם בליבו של כל יחיד וכל שכן בחיי הציבור כולו. דווקא בגלל שאתה יש לנו מאוויים רוחניים משותפים, רצונות משותפים, שהם מתחילים מהדרכה האלוהית, מנבואת משה, מהתורה, אז וכל יחיד גם צריך להתחזק בהם, ובחיי הציבור כולו צריך להיות מודרך על פי הדרכה, על פי הנבואה. אז אתה צריך ביותר לפרנסה, לאהבת ישראל. דווקא בגלל שיהיה מי שיחלוק על זה, יהיה מי שהוא כופר בזה, יהיה מישהו שהוא מתנגד לזה, עושה דווקא, עושה בתמימות. אבל יש הרבה בירורים. שמתם לב שבתוכן יש הרבה בירורים. אנחנו מדינה מאוד תוססת, נכון? ויש הרבה מורכבות. אנחנו לא זורמים בצורה טבעית, בכיף. נכון? לא? זה קשור גם לפסקה הקודמת. לפעמים הלאומיות שלהם היא אומרת יותר עירת שמיים ואמונה ממה שדתיות אחרת מצומצמת אומרת. אבל גם פה זה ממש לא שלם, זה רחוק מלהיות שלם, ומתגלעים כל מיני בעיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים, זה לא מלכות המשיח עדיין, אתה מבין? הלאומיות שלהם היא גם הייתה יותר שלמה אם היא הייתה לגמרי על פי התורה, כמו שכבר עינינו רואות. וגם חסרים עוד חלקים של התורה. בכל מקרה, על מה שיש, אנחנו שמחים, כן? זה כן ביטוי של אמונה. זה כן דברים יקרים וחשובים. אבל צריך יותר, צריך להוסיף. בסדר? זה לא שלם עדיין. וביחס למה שאמור להיות, זה חלקי ביותר. אפילו כבר עכשיו. כמו דוגמאות עכשיו, נו, לא צריך להגיד לכם מה החדשות אומרות. יש כל הזמן דוגמאות, אתה רואה אין חידוד בדעות, אין הדרכה מוחלטת, זה נתון להרבה לחצים מבחוץ, לתרומות, לשדולות שונות, לחסרון ידיעה. אנחנו רוצים משהו הרבה יותר. בסדר? אז לכן, אהבת ישראל דווקא בגלל שיש לנו דברים שאנחנו שואפים אליהם. אנחנו לא הגענו למי מנוחות, לא הגענו למנוחה והנחלה. בדרך יש מחלוקות, גם בתוך הציבוריות שלנו אפילו יש מחלוקות. ובמיוחד שיש משבר, אז איך להגיב, איך להתמודד, כמו שהיה בהתנתקות, כן לסרב פקודה, לא לסרב פקודה, וכו', נכון? תוסס, כי זה דברים רציניים, זה דברים שהתורה היא תורת חיים, זה נוגע בחיים שלנו, יש פה הדרכה לאיך לחיות, ויש עכשיו מחלקות בהדרכה, איך צריכה להיות הדרכה וכו'. כל הדברים האלה, דווקא בגללם חייבים אהבת ישראל עצומה. דווקא כי יבוא המנגד הכי אלים, הכי דורסני, וינגד אליך, ינגד את כל מה שאתה מאמין בו, כי הוא מאמין אחרת, ואתה צריך אהבת ישראל וכו'. בסדר? זה המורכבות הגדולה. לכן זה מקצוע גדול שחייבים לעסוק בו. לעסוק בו בתדירות. החפץ חיים אומר, כל שמירת הלשון היא בנויה על המקצוע הזה של אהבת ישראל. אם שיש לאדם אהבת ישראל, הוא לא מסוגל לדבר רע על מישהו מישראל. וכו'. בסדר? טוב. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.